בוקר טוב לכולם. התחלנו לראות, להקיף בש"ס את כל המקומות כמעט שבהם הש"ס מזכיר את עבר הירדן כחלק מארץ ישראל. ראינו בסדר זרעים ענייני ביקורים עבר הירדן, כשבראש ובראשונה ברמת הגולן בוודאי שחייבים להביא משם ביקורים, וראינו בסדר מועד במסכת פסחים שיש שלוש ארצות לשמיטה לגבי ביאור מעשרות, ביאור שמיטה, ביאור פירות שמיטה, שבכל אחת מהארצות האלה, יהודה, עבר הירדן והגליל, אנחנו מסתכלים האם כבר קלה לבהמות מן השדה, ואז צריכים לחלות את מה שיש לנו במחסנים בבית, אבל כל יחידה היא בפני עצמה, שלושתם אבל ארץ ישראל, רש"י אמר שלוש ארצות לביאור בארץ ישראל. עכשיו אנחנו עוברים פה בדף הזה לסדר נשים, במסכת כתובות בדף קופיות כתוב שלוש ארצות לנישואין, אני קורא מספר אחד, יהודה ועבר הירדן והגליל. מה הכוונה שלוש ארצות לנישואין? אתם יודעים שמאדם מתחתן עם אישה באחת מהארצות הללו, או ביהודה או בעבר הירדן או בגליל, הוא לא יכול לכפות אותה לעבור למקום אחר. הוא לא יכול לכפות אותה לעבור מיהודה לעבר הירדן, או מעבר הירדן לגליל, או להפך. כי כל אחד מהיחידות האלה יש לה איזה אפיון מיוחד, ושם האישה רוצה להיות. אין מוצאים מעיר לעיר ומכרח לכרח, אבל באותה הארץ מוצאים מעיר לעיר ומכרח לכרח. זה כמה פרטים שישנה בענייני נישואין. על כל פנים אתם רואים שעבר הירדן תופס מקום ראשוני, כמו שאומר רש"י במספר 2, שלוש ארצות לנישואין, שלוש ארצות הן בארץ ישראל, חלוקות לעניין נישואי אישה. גם במסכת נדרים בדף כף ב' יש סיפור קצת מזעזע על אולה, שהוא בא לארץ ישראל. אז אומרת הגמרא ככה, במספר 3. אולה במסקי לארד ישראל, בעלייתו לארץ ישראל, התלבו ליתרן בני חוזאי בהדי. יש מחלוקת פה אם זה היו שני יהודים שליוו אותו, או שני גויים, יש שיטה מקובצת במקום בדף כף ב', במסכת נדרים דן בדבר הזה. קם חד, שחטה לחברי. אחד הלך ורצח את השני. אחד משני המלווים האלה רצח את השני. עכשיו הוא כנראה גם הסתכל קצת על לולה בעיניים כאלה רצחניות. אמר לי לאולה, יהוד עבדי, תשתגל לי, אדוני הרב, זה היה בסדר מה שרצחתי אותו. אמר לי, אין, הופרה לבית השחיטה. גם אם אתה תמשיך לפרוע לו יותר מהר את בית השחיטה, זה גם יהיה בסדר. אחר כך אולה הגיע לארץ ישראל, בא לרבי יוחנן. כי עתה לקמד רבי יוחנן, אמר לו, דיל מחס ושלום מחזיק ידי עוברי עבירה. האם זה בסדר שאני אמרת לו ישר כוח שהוא הרג את הבן אדם הזה? אמר לו, נפשך הצלת. זאת אומרת, אם אני הייתי אומר לו את המילים האלה, הוא היה הורג אותו גם כן. אז הוא כבר בגוח היה מת. אז הוא חיזק אותו בדבר הזה. אבל אני חושב שחזל מספרים לנו את הסיפור הזה כדי להראות באיזה נסיבות אנשים עלו לארץ ישראל. שני רוצחים מלווים אותו. הוא ידע שהם לא צדיקי הדור. ובפיקוח נפש הזה הוא עולה לארץ ישראל, כמו שראינו את רב זיירה, שהוא הלך על איזה חבל כזה דק, איזה מין קרש כזה, ונפל אפילו על המים לפי שיטות מסוימות, רק כדי להגיע לארץ ישראל. אז עכשיו רבי יוחנן, שיש לו קושייה, מי כדי כתיב ונתן השם לך שם לב רגז? בבבל כתיב, כתוב שבבבל אנשים עזבניים. אבל למה פה העזבנות הזאת בארץ ישראל? אמר לו, הוא שאתה לא אברינן ירדנה. זה היה בעבר הירדן המזרחי. אומר הרן, הוא שאתה לא אברינן ירדנה, עבר הירדן לא נתקדש להבאת העומר או למקצת קדושות. כלומר, בארץ ישראל כנראה, אפילו על גויים, האוויר של ארץ ישראל, האווירה של ארץ ישראל המערבית משפיעה. אמרנו כבר, בארץ ישראל המזרחית אי אפשר לבנות משכן, השכינה שם היא יותר מצומצמת, ובמערבית היא שכינה מלאה. ולכן הוא אמר לו, עדיין לא עברנו את הירדן, בחוץ לה, בעבר הירדן המזרחי, עדיין הקדושה היא קצת פחותה יותר, ובמיוחד שהיא לא הייתה בידינו באותו תקופה, כשהוא לבא לארץ ישראל, היא הייתה ביד הגויים. אז לכן שם העצבנות יותר גדולה אפילו של הגויים. אבל על כל פעמים, מה שאני רוצה לראות לכם פה, באיזה נסיבות אנשים גדולים, על אולה היה מגדולי הדור. יכולה לקחת איתו איזו קבוצה של אנשים, אולי אף אחד לא רצה לעלות איתו. ובתוך בחבורה הזאת הוא עלה והגיע בסוף לארץ ישראל, כמו שרבי זיירה בביקוח נפש שלו עבר הגיע לארץ ישראל. על כל פנים, זה עוד נקודה אחת שמוזכר פה עבר הירדן, עם מינוס מסוים, כמו שכבר אמרנו בתחילת הדברים, ששם השכינה לא שורה כמו בעבר הירדן המזרחי, המערבי. במסכת סוטה דף זין, כאשר מוצאים, מביאים את הסוטה לבית המקדש על מנת שהיא תודה בעבירה שהיא עשתה או שהיא לא תודה, מנסים לשכנע אותה שהיא לא תגרום לכך שאנחנו נמחוק את המגילה עם שם השם לתוך מים וניתן לה את המים המררים. אז איך משכנעים אותה? אומרים לה, תראי, אני קורא מספר 5. תנו רבנן, אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שיראו בכתובים הראשונים, מספרים לה סיפורים היסטוריים קצת, כגון אשר חכמים יגידו ולא כיחתו מאבותם, יהודה הודה ולא בוש. אלו רוצים שהיא תודה שהיא עשתה את המעשה הזה, ואז נחסוך את מחיקת שם השם לתוך המים. אז אומרים, תראי, יהודה, מגדולי שבטי ישראל, הוא הודה במעשה של תמר. אף על פי שהדבר הזה עלה לו באמת בקושי רב, אתם רואים שהוא עשה את זה בסתר וכדומה, הודה ולא בוש, הוא אמר את האמת. מה היה בסופו? נחל חיי העולם הבא. אם את תודי, לפחות יהיה לה חלק בעולם הבא. עוד דוגמה הביאו הכהנים שם שדיברו עם הסוטה, ראובן הודה ולא בוש, מה היה בסופו ראובן שם, כשהוא עלה ליצוי אביו, נחל חיי העולם הבא. מה שכרן? מה השכר של יהודה ושל ראובן? הלא אמרנו כבר שיש לו שכר בעולם הבא. מה שכרן? כדי כאמרין על העולם הבא. אלא מה שכרן בעולם הזה? להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם. מה הכוונה? אומר רש"י. להם, זאת אומרת, ליהודה וראובן ניתנה הארץ. לכל השבטים ניתנה הארץ. אלא הם לבדם, אומר רש"י במספר 6, יהודה זכה למלכות בזכות זה שהוא הודה ולא בוש, הוא זכה להיות מלך ישראל לדורותיו. גם המשיח יבוא משבט יהודה. ראובן נטל חלק תחילה בארץ. איפה זה הארץ? איזה ארץ? עבר הירדן. אז הנחלה הכי חשובה, הראשונה שנפלה בידי עם ישראל, היא הייתה נחלת ראובן. אז זה השבח העצום שהוא קיבל על זה שהוא היה איש אמת. דרך אגב, נוכל ללמוד במסוגריים כדי להיות מלך בארץ ישראל, או גם להיות אנשים שהם קבועים בארץ ישראל, צריך להיות אנשי אמת. באחד המקומות יש לה, כשהרמב"ם מונה את התכונות של המלך או של המנהיג בישראל, אז אחד התכונות היסודיות שלו זה להיות איש אמת. כשאתה מבטיח, תקיים. אתה לא יכול לקיים, אל תבטיח, אבל אין דבר כזה שאני, איך אמרו שם, אני הבטחתי אבל אני לא צריך לקיים. זה אין דבר כזה. צריך להיות מידת האמת המוחלטת. ארץ ישראל זה ארץ של אמת. וזה היה השכר גם של יהודה וגם של ראובן. על כל פנים, מה שאנחנו רואים בנושא שלנו, זה השבח הגדול של ראובן, שהוא היה ראשון שקיבל חתיכה בארץ ישראל, שארץ ישראל זה בעבר הירדן. אותו דבר הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף י' ד', גם כן לגבי עבר הירדן, היא שואלת שאלה. משה רבנו התחנן מאות פעמים שהשם ייתן לו לעבור את הירדן לעבר הירדן המערבית. דרש רבי סמלאי, מספר 7 בדף י' ד' במסכת סוטה. הכל אנחנו עדיין בסדר נשים. דרש רבי סמלאי, מפני מה נתאבה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לסבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מי קיימים אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולם על ידי. לכאורה מפה אנחנו רואים שכאילו רק בחלק המערבי יש מצוות, במזרחית לא. אבל זה כבר למדנו בשיעור הקודם, כמו שרבנו תם אומר, שאחרי שכבשנו את חלק הישראל במערב, מערב ארץ ישראל, הקדושה מתפשטת למזרח. וגם בארץ ישראל, של עבר הירדן, במזרח ארץ ישראל, גם חייבים בתרומות ובמעשרות ובשמיטה וביובל, ראינו שמיטה, ראינו מקודם, במסכת פחי. אז בהחלט, הקדושה היא מתפשטת גם לשם, וגם שם חייבים במצוות התלויות בארץ. אבל בשאצלנו בארץ ישראל המערבית, לא בכל מקום חייבים במצוות התלויות בארץ. יש הערבה הדרומית, אלא עכשיו אין, עברנו שנה שמיטה. בעבר הירדן חייבים בתרומות ובמעשרות ובשמיטה וביובל. אז עכשיו, מה השאלה? למה משה רבנו התאבה להיכנס? אז הוא רוצה לכל מפריה? לא, הוא רוצה שהאישור על המצוות בחלק המערבי יהיה על ידו. כלומר, כשנכבוש את החלק המערבי, אז יחול לכל המצוות גם על החלק המזרחי, אבל זה בתנאי שנכבוש גם את החלק המערבי. אז הוא רצה להשתתף, אפילו לא בתור מפקד, בתור סתם איש פשוט, לעבור לשם כדי שהמצוות הללו, הוא יזכה בהם וינתנו על ידו. או בתור מנהיג ועל ידו זה ינתן, או שלא בתור מנהיג, אבל זה הייתה המטרה של משה רבינו בתפילות העצומות שלו, כי הוא בעצם שואל המשך חוכמה במקום, אני קורא מספר 8, ומה הקושיה של הגמרא? למה התאווה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל? לא, הוא רוצה לקיים מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל. עד לכן, הוא רוצה לעבור אל חלק המערבי. מה אתה יכול להוכיח מפה, אומר המשך חוכמה? רב מאיר שמחה, שהיה גדול הפוסקים בדורות הקודמים. אני קורא את דבריו במספר 8. הלו ישיבת ארץ ישראל, עשה היא בעצמה. יעוין שם. מה אתה צריך להגיד מצוות כמו על ידי? אני רוצה לקיים מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל, לכן אני עובר לחלק המערבי. אומר המשך חוכמה, בדיוק תשים לב טוב מה שכתוב בגמרא כאן. לא קשה מידד, לפי זה בני גד ובני ראובן לא יקיימו מצוות יישוב ארץ ישראל? בוודאי אינו כן, דקיימו גם בארץ סיחון ואוג מצווה זו, שזהו האמורי, והורשתם את הארץ ושפטם בה. הקושיה של הגמרא היא, מה הוא חייב להיכנס לארץ ישראל המערבי? אולי תגיד, בגלל לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל? איפה שהוא נמצא, הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אלא, הוא נמצא בתוך ארץ ישראל המערבית, הוא כבש את ארץ ישראל המערבית. אז זה הגמרא תמהה, מה אתה כל כך רוצה להיכנס דווקא לארץ ישראל המערבית? אלא, אתה מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל כבר פה. אם כן, מדוע היה משה מבקש להיכנס לארץ? ודאי, כל זמן שלא היה כיבוש וחילוק הארץ, הם מקיימים בזה ישיבת ארץ ישראל. בינתיים, כשעוד לא התכבשנו את החלק השני, כבר התחלנו לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל בחלק המערבי, המזרחי. אז מה אתה רוצה כל כך להיכנס לארץ ישראל? זה התמיה של הגמרא, אז הגמרא אומרת לא. אבל כל הפרטים של המצוות וכדומה, אמרנו, חלות רק כאשר עוברים לחלק המערבי, אז זה חל גם באמת על החלק המזרחי, אבל משה רבנו רצה שגם פרטי המצוות האחרים, חוץ ממצוות יישוב ארץ ישראל שהוא כבר קיים אותה בחלק שהוא נמצא שם, לא שם חלקת מחוקק ספון, שם קבור משה רבנו, הוא קבור בארץ ישראל, לא קבור בחוץ לארץ. לכן, מכאן אנחנו רואים, מהששים את זה היטב, שגם משה רבנו היה מבסוט שהוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל הוא רצה לקיים את כל פרטי המצוות שהחלות שלהם היא כשאנחנו עוברים את הירדן לחלק המערבי. עד כאן זה בתוך סדר נשים. אנחנו עוברים קצת לסדר נזיקין. אני לא יודע אם אני מציתי את כל המקומות, אבל לכן הרבה מקומות אתם אומרים לאורך כל השס. בכל סדר בשס יש משהו על עבר הירדן. אני עובר למספר 9. הגמרא אומרת פה ככה, אתם יודעים שיש חזקת הבתים, 3 שנים, המדם מחזיק איזה שדה או בית 3 שנים, והיה איש אחד שהיה בא לבית, הוא לא מחה בפניו, אז הוא מקבל את השטח הזה, כי הוא אומר שהוא קנה אותו. אז הוא אומר, טוב, תראה את השטר. הוא אומר לו, אני איבדתי את השטר. אז הגמרא אומרת ששלוש שנים אדם שומר מסמכים. אז בתוך 3 שנים, כשאני אומר לו תביא את השטר, אז באמת הוא חייב להביא את השטר. אבל אם כבר עברו יותר מ3 שנים, היום היום זה יצא טובה לשמור את המסמכים כל החיים. אבל באופן עקרוני, באופן טבעי אדם אחרי 3 שנים כבר עושה סדר וכבר זורק את המסמכים הישנים. עד כאן זה דין חזקה. עכשיו אומרת הגמרא ככה, אם נניח, אני התנחלתי פה בבית אל, בארץ ישראל המערבית, ובעל השדה שאני התנחלתי בה, הוא גר בעבר הירדן המזרחי. ואז אני 3 שנים יושב פה, קניתי את זה בשטר, אבל איבדתי כבר את השטר. אומרת הגמרא, 3 ארצות לחזקה, מספר 9. יהודה ועבר הירדן והגליל. היה ביהודה והחזיק בגליל, בגליל והחזיק ביהודה. זאת אומרת, בעל הבית לא נמצא איתו בתוך השטח, ונגיד, אמרנו 3 ארצות יש, יהודה עבר הירדן והגליל. אחד נמצא שם ואחד נמצא פה. עד שאינה חזקה שיהיה עמו במדינה אחת. זאת אומרת, מכיוון שזה 3 מדינות נפרדות ויש להם, כולם ארץ ישראל, זה נכון, אבל כל טריטוריה כזאת יש לה רשות מקומית, יש לה עירייה, יש לה דברים שלה, ואפשר להיות בכל אחד מהשטחים הללו עד 120 בלי לעבור לשטח השני. גם השמועה שמישהו תפס לי את השדה לא עוברת כל כך בקלות מעבר הירדן לארץ ישראל או להפך. כי פחות נוסעים, פחות נמצאים, כבר נמצאים במקום, במיוחד אז, לא היה מכוניות, לא היה מטוסים, אז בהחלט הדרכים לא היו כל כך. אז יכול הבן אדם, נגיד הבעל הבית שלי, שקניתי ממנו את הבית, נמצא בעבר הירדן. אני נמצא פה בבית אל. ואני יושב 3 שנים, הוא יכול לטעון שהוא לא שמע בכלל שאני יושב בשדה שלו. לא הגיע אליו שמועה הזאת. נכון שכתוב חברה חברה איתלה וכדומה, אבל הוא יהיה צודק אם הוא יטען שהוא לא שמע את השמועה, ולכן הוא לא מחה. על כל פנים, מה אנחנו רואים? תראו מה שכתוב פה, אני קורא עכשיו את הגמרא בפנים. 3 ארצות לחזקה, יהודה וירדן והגליל, היה ביהודה והחזיק בגליל, או בגליל והחזיק ביהודה, אינה חזקה עד שיהיה עמו מדינה אחת. אמר רבי יהודה, לא אמרו 3 שנים, אלא כדי שיהיה באספמיה שיחזיק שנה, ילכו ויודיעו שנה ויבוא לשנה אחרת. אפילו אם הוא נמצא בספרד, אז באופן כללי, תוך 3 שנים הוא שומע את השמועה הזאת, והמחאה יכולה להגיע, אבל לפעמים לא, ולכן זה לא נקרא חזקה. אומר הרשב"ם על המילים 3 ארצות לחזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל, אומר הרשב"ם 3 ארצות בארץ ישראל, שלא תטעה ותחשוב בטעות, שמכיוון שזה רחוק, אז זה כבר לא ארץ ישראל. לא, בהחלט עבר הירדן היא גם כן ארץ ישראל. בכמה דפים אחרי זה, בדף נ"ו, אומרת הגמרא בבבא בתרא ככה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה חייב במעשר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תעלה להר נבו, תפנה צפונה, דרומה, מזרחה, מערבה, כל מה שאתה רואה זה ארץ ישראל, ושם חייבים במעשרות. הנה כאן כתוב מפורש, שאתה נמצא בעבר הירדן, אתה חייב במעשרות. להפוק כמי, להפוק כני, כניזי וקדמוני. יש 3 ארצות שעדיין לא הספקנו להתנחל שם, יש בזה מחלוקת, הנה אתם רואים, יש פה כמה וכמה שיטות, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, איפה זה הזיהוי של כני, כניזי וקדמוני. אבל חוץ מכני, כניזי וקדמוני שלא היו בידינו, ולעתיד לבוא הם יהיו בידינו, הכל חייב במעשר. עכשיו תראו מה שכתוב פה בדברי הרשב"ם. אז זה, תקחו דף נוסף, נמצא פה אצלי. בבקשה, תביאו את זה. אני כבר אתחיל לקרוא את הרשב"ם, אחר כך תראו אותו בפנים, שעוד לא הגיע אליו הדף. המספר 1 בדף הזה, מספר 21, כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה בשעת מיתתו, כדכתיב, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד, עד דן, חייב במעשר, והם 7 עממים הכתובים בכל מקום. כלומר, החלק המערבי של ארץ ישראל, המזרחי של ארץ ישראל, חייבים במעשרות, כמו שכבר היינו מקודם בגמרות האחרות. אבל כני, כניזי וקדמוני, שניתנו לאברהם אבינו בן הבתרים, לא התחייבו במעשר לעתיד לבוא כשיחזירם לנו לעתיד. כדי אמר בבראשית רבה, 3 המקומות הללו, כני, כניזי וקדמוני, שיש אליהם מחלוקת איפה זה בדיוק, שמה לא יהיה תרומות ומעשרות. אינמי, אם כבשו ישראל מהם אחרי מות יהושע, כולם פטורים מן המעשר. כדכתיב, זאת הארץ אשר נשבעתי, זאת למיעוט אני שנתווספו לאברהם על השבועה. כן נראה בינה. זאת אומרת, יש שבועה מינימלית לאברהם אבינו, שלא כללה כני, כניזי וקדמוני, ולכן שמה באמת לא היו חייבים מתרומות ומעשרות. היה אחד מגיוני ישראל, ראש ישיבת סלובודקה, הרב רבי חזקאל אברהמסקי, היה גם ראש מועצת גדולי התורה, יהודי חשוב ביותר, והוא כתב מאמר גדול באנגלית על ארץ ישראל, הוא היה רב גדול באנגליה, ראש אבות בתי הדין באנגליה, היה מועמד רציני להיות רב של פתח תקווה, ואחר כך הרוסים שלחו אותו לסיביר, יש לו עבר מאוד, 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 הרבה מאוד הוא סבל, כשהוא בא לארץ ישראל, אני זוכר אותו, יהודי שהיה גר בבית וגן, היה אומר שיעורים בכל ארץ ישראל, שיעורים נפלאים, הוא היה ראש מועצת גדולי התורה, מאוד מאוד קרוב גם לרב צבי יהודה, הם היו מאוד בידידות מאוד מרבה. הוא כתב מאמר על ארץ ישראל. ואז הוא כותב, אני קורא מספר 2, הוא אומר, תסתכל, כתוב, איפה היה משה רבנו בזמן שהוא הסתכל, ימה, צפונה, מזרחה, ורבי עיניך, איפה הוא עמד? הוא עמד על הר נבו באיזשהו מקום, באיזושהי נקודה בעבר הירדן המזרחית, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל לכל הכיוונים. לאיזה כיוונים? לצד מערב, תסתכל עד דן, עד ים התיכון. לצד מזרח, תסתכל עד הפרט, העיניים של משה רבנו היו עיניים אחרות מאשר העיניים שלנו. כל מה שאתה רואה מכל הכיוונים זה ארץ ישראל. אז הגמרא מדברת על אדם שנמצא בעבר הירדן המזרחי, והגמרא אומרת לו, תסתכל לצד המזרחי, שהוא הרבה יותר מזרח עוד מהמקום שאתה עומד. כלומר, עבר הירדן היא ממש מרכז ארץ ישראל. המרכז של ארץ ישראל זה עבר הירדן. ואחד הדברים שאנחנו לא קשורים כל כך למקום הזה, או שאנשים מפקפקים אם זה ארץ ישראל, זה נובע מהעובדה הזאת שמדינת ישראל של היום, היא לא מכירה בעבר הירדן. הראשון שחתם על הסכם לוותר על עבר הירדן, קראו לו יצחק רבין. לפני כן תמיד אמרו, זה זמני וזה, הוא הראשון שחתם על ויתור מוחלט על עבר הירדן, וחוגגים חגגו חגיגה גדולה. ועקבה באותה תקופה, אני זוכר שהרב גורן היה רותח, כולו, כשהוא קיבל את ההזמנה לחגיגה הזאת, ופתח את הפה שלו, הוא ידע לדבר קשות. על כל פנים, איך שלא יהיה, אני חוזר עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל לכל הכיוונים, אז בוודאי שעבר הירדן היא מרכז ארץ ישראל. אני עובר לסנהדרין, מספר 3, בדף מספר 21. תנו רבנן, על שלוש ארצות מעברין את השנה, יהודה ועבר הירדן והגליל. אני אסביר. בזמנו שקיצו את החודש על פי הראייה, לא היה לוח של תאריכים גדול. היו מסתכלים ככה קרוב לפסח, מה המצב, זה חורף עדיין, או שכבר הקיץ התחיל. ואם היו נוכחים שבאמת יש בהחלט בעיות וזה עדיין החורף ממשיך, זה כבר לא חדוש האביב כל כך, היו מעברים את השנה, היו מעברים את, את הדר, ואז פסח היה מתאחר. עכשיו, איפה אני מסתכל, איפה אני בודק את השדות וכדומה, אז יש לנו יהודה, עבר הירדן והגליל, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף י' א', אני לוקח שתיים מתוך הארצות האלה, אם שתיים מתוך הארצות האלה דורשות דחייה של חג הפסח, אנחנו מתחשבים בדבר הזה. אם ארץ אחת משלושתם, אנחנו לא מתחשבים. על שתיים מהם מעברין, אומרת הגמרא, על אחת מהם אין מעברין. אז אומר רש"י, שלוש, מספר שלוש, על שלוש ארצות שלא הגיע האביב שלהם, או שרואים בדין שמתאחר זמן בישול הפירות האילן, מעברים שלושתם מארץ ישראל הם. תראו כבר, אולי שש פעמים אנחנו רואים ברש"י, הוא מדגיש ודופק לנו בראש, תדעו לכם שזה ארץ ישראל. על שתיים מהם, אפילו על עבר הירדן והגלים, מעברים. כי זה רוב ארץ ישראל. עד כאן סדר נזיקין. עכשיו בואו נשתקף בקודשים. יש לי פה שני מקורות, אולי יש יותר מקורות. במסכת ערכים דף למבית כתוב ככה. תניה, משיגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה, בטלו יובלות. שנאמר, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה, ולא בזמן שגלו מקצתן. זאת אומרת, הגלות של שניים וחצי השבטים שהייתה קודמת לגלות של החלק המערבי של הירדן, ברגע שהם גלו, נפסקו שנות היובל. אני יודע שהחזוניש גם כן מוכיח מתוך הדבר הזה שבוודאי עבר הירדן זה ארץ ישראל. אילו עבר הירדן לא היה ארץ ישראל, אז מה אכפת לי שהם גלו שניים וחצי השבטים? העיקר שבחלק המערבי כולם יושבים עדיין. אלא אנחנו רואים בהחלט שזה חלק אינטגרלי אחד, מאוחד, ושלוש הארצות הללו, יהודה ועבר הירדן, הם כולם ארץ ישראל, ומעט האחוזים, חוץ מפרטים מסוימים, שעוד נעבוד עליהם קצת במשך השיעורים, ונראה קצת פרטים הבדלים בין שני המקומות הללו, אבל זה בהחלט ארץ ישראל. בוודאי לגבי יישוב ארץ ישראל. במסכת חולין, בדף סמך, אנחנו מדברים פה על החרמון. צידונים יקראו לחרמון סיריון, תנא סניר וסיריון מערי ארץ ישראל. החרמון ודאי ארץ ישראל, גם החרמון הסורי שנקרא היום גם כן ארץ ישראל. בסוף השיעור שעבר, אני סיפרתי לכם קצת בעל פה, איך בכל זאת קרה הדבר הזה שניתקו את עבר הירדן המזרחית מהמערבית. זה הניתוק הזה חל עוד לפני למעלה מ-80 שנה. כשהייתה הצהרת בלפור, ואתם יודעים שהדבר הזה, הצהרת בלפור, יש לו זה ערך הלכתי. לא מדברים שם עכשיו על העובדה הזאת שהגויים מכירים בעם ישראל. זה דבר הלכתי. בזה שבאה הצהרת בלפור וקיבלנו אישור על כל ארץ ישראל שתהיה בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, באותו רגע נפסקו שלושת השבועות המפורסמות שעדיין איתו הכרתם מחזיקים בהם בקרנות המזבח, וזה כבר נפסק אז ברגע שהגויים החליטו קודם הצהרת בלפור ושנתיים אחרי זה בחבר הלאומים, שזה גוף שקדם לאומות המאוחדות ואחר כך גם באומות המאוחדות, אומר האור שמח שהזכרתי אותו מקודם, בשר פחד השבועות. בהחלט הצהרת בלפור זה היה מהפך אדיר, ולא לחינם הערבים עד היום עושים יום אבל באותו יום. מקווה שיבוא להם עוד ימי אבל כאלה. אז על כל פנים, אומר פה יהודי, גוי אחד, שהוא היה אחד המזכירים של הממשלה הבריטית, והוא אומר בוודאי שבהצהרת בלפור כתוב בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, לא כתוב שם על פי גבולות התנ"ך, אבל בכל הדיונים ובכל הפרוטוקולים של הדיונים לקראת הצהרת בלפור, הכל היה ברור לכולם שהכוונה היא לכל ארץ ישראל המזרחית והמערבית, שבה יקימו את הישות היהודית החדשה, את הישות הלאומית החדשה של עם ישראל. אתם יודעים ש... אבל שום דבר לא היה בידינו, כלומר, היו קצת, היו יישובים, היו... אבל לא היה לא משטרה ולא צבא ולא צהל ולא ממשלה, שום דבר לא היה, לא כנסת, שום דבר. וכבר אז, באותם השנים, אחרי שהייתה החלטה כזאת של אנגליה, ואחר כך בעקבות זה חבר הלאומים, והם נתנו לבריטים את המנדט באופן זמני, כדי להקים פה בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. היו הרבה יהודים, לצערנו הרב, באנגליה, שעוד לפני הצהרת בלפור, הם כתבו מכתבים לפרלמנט הבריטי שהם לא רוצים את הצהרת בלפור. טוב לנו באנגליה, אנחנו לא צריכים ארץ ישראל, אנחנו אזרחים טובים פה, אנחנו נהנים פה וכדומה. מרן הרב זצ"ל נקלע אז באותם שנים ללונדון, כי הוא, אתם יודעים, הוא נתקע בחוץ לארץ במלחמת העולם הראשונה, הוא נעשה לכינוס הגדול של אגודת ישראל, פרצה מלחמת העולם הראשונה ולא יכול היה לחזור לארץ ישראל, אז הוא באופן זמני היה רב בלונדון, רב באנגליה. רב של מחזיקי הדת, אחר כך הרב הרצוג היה שם הרב. והוא לחם מלחמת חורמה ביהודים האלו, עשה צום, עשה בכל אנגליה. היו, אתם יכולים לראות ביקורת הראייה, יש לזה הרבה אגרות בעניין הזה. אבל אחר כך בסוף הייתה הצהרת בלפור. וכל דבר שרצו שם לעשות בתוך שטח ארץ ישראל, הם היו מתייעצים עם הסוכנות היהודית, לא היה ממשלת ישראל. בראש הסוכנות היהודית אתה עמד חיים ויצמן, הדוד של עזר ויצמן. וחיים ויצמן היה אזרח בריטי, הוא היה מדען גדול, והוא המציא למשל את האבק שריפה שבתוך הכדורים עד היום, אלו יש לזה אבק שריפה שיש נוקר, שאתה נוקר, אז אחר כך זה מתחמם וזה זורק, יורה את הקליה, את האבק שריפה הזה המציא חיים ויצמן. בו קיבל כבוד גדול, היה מתקבל אצל מלך אנגליה וכדומה. יום אחד בא אליו צ'רצ'יל, שהיה שר המושבות הבריטי, בא לחיים ויצמן, אמר לחיים ויצמן, תשמע, יש לנו פה בעיה בעבר הירדן המזרחי, אלא כבשנו כבר, הלמבי כבש את עבר הירדן המזרחי והמערבי, ונכון שאנחנו צריכים לתת לכם לפי הצהרת בלפור את כל החלקים האלה של ארץ ישראל, לאט לאט, במנדט בריטי, לאט לאט זה יהיה שלכם. אנחנו מבקשים אתכם טובה. מכיוון שיש שם צבא בריטי בעבר הירדן המזרחי, ויש אחד משוגע, אבדאללה, שהוא בא עם בדואים, 500 בדואים, עושה לנו צרות, עושה כטרור נגד החיילים שלנו, ניתן לו באופן זמני את עבר הירדן המזרחי. הוא יקים שם איזה מין ישות כזאת, כאילו מדינה, באופן זמני, כמה חודשים, אחר כך תקבלו בחזרה את השטח הזה. אדם נורמלי, יהודי, שרוצים לקחת ממנו חצי ארץ ישראל, זה לא, זה 2 מטר, גם 2 מטר אסור לתת לערבים, אבל גם לגויים בכלל. תראו מה שכתוב פה. אני העתקתי פה, צילמתי פה, איזו פסקה מתוך אחד ממזכירי הממשלה הבריטית באותו זמן. אני קורא מספר 7. בהצהרת בלפור לא מצוינים במפורש גבולות הארץ, אך לפי הפרוטוקולים מאז, ברור שהכוונה הייתה לגבולות התנ"ך. גם רוצה יהודי כותב את זה, שיש לו בידו עוד מסמך של לוי דור ג'ורג', שר החוץ הבריטי, על העניין הזה. לאחר הצהרת בלפור היה בעבר הידן מנהיג שרצה להיות מלך. הוא נלחם בבריטים עם 500 בדואים, והם לא ידעו לי איך לסדר איתו. הבריטים הציעו לויצמן לוותר על חבל ארץ זה לתקופה מוגבלת, כמה חודשים הם אמרו, כדי להשיג את שקט, יהיה שקט, הערבים האלה לא ישתוללו. אז מצירו מספר 8. עד השתלשלות העניינים, מספר וויליאם זיף, אחד ממזכירי הממשלה הבריטית, אני העתקתי את זה מתוך יומן שהופיע בתשנ"ו, 9. ויצמן קרא בחיפזון לישיבה את חבריו, אשר רובם ראו בהתנהגותו של צ'רצ'יל, שהוא היה שר המושבות, אחר כך הוא היה ראש ממשלת בריטניה. בלוף, זה שקר. מה שצ'רצ'יל לוחץ על ויצמן, כי הדרך היחידה לביצוע חוקי של השינוי המוצע במעמד היהודי בארץ ישראל, אם רוצים לגרוע איזה חלק מהיהודים, הייתה בהסכמת המנהיגות היהודית. אז, ואם הם לא היו מסכימים, זה לא היה מתבצע. אך ויצמן שידל ודיבר על ליבם, הוא כינס את הסוכנות היהודית. עד שחבריו הסכימו לבסוף, תראו משהו, איך הגוי הזה כותב, וחתמו על פסק דין מוות לתנועתם מתוך הכנעה מופלאת ביותר. כי עבר הירדן זה שטח נפלא. יש גם מאמרים וגם קאות וכל מיני דברים, אבל יש שם שטח פורה. אתם נוסעים בבקעת הירדן, אתם רואים שבשני הצדדים יש חקלאות פורחת וגם בפנים. ושם קבורת משה רבינו. תוך לילה אחד הוא ויתר על מאות, אלפי דונמים של עבר הירדן. תראו מה שאומר הגוי הזה בהמשך הדרך. זאת אומרת, זה היה בעצם איזה מין בלון ניסוי של צ'רצ'יל. אולי הוא יסכימו. ופתאום היהודים הסכימו. 10. אין כל ספק שחלק גדול ביותר של ההסכמה הציונית לצד הזה, הסתמך על נאמנות מופרזת לאינטרסים של ידידם תומתם בריטניה. כיוון שבריטניה עשתה כל כך טובה, והביאו את הצהרת בלפור, אני צריכים לתת להם, להחזיר להם טובה. אז אני אקח את הנכסים, זה כמו שנכס של אמא שלו, ונתן לבריטניה את הדבר הזה. הגידו להם שזו התחבולה זמנית כדי להוציא את המושלים הבריטים ממצוקה בלבן, במזרח. אילו עמדו איתן על עמדתם, הייתה כל המזימה מתבטלת. הצרפתים רצו גם כן בארץ ישראל, וזכותה היחידה של בריטניה בארץ ישראל נמצאה בפיקוחם של היהודים. אולם לא היה כל ויכוח בעניין עבר הירדן. אין להטיל ספק בעובדה שעבר הירדן נכלל בתחומים שעליהם דובר בהצהרת בלפור בזמן המלחמה. זוהי נקודת השקפה של הממשלה לגבי מעמדו המדיני של עבר הירדן, וטיל יחסם לארץ זאת. ואז הוא מתפלא בצורה מופלאה איך חותמים בקלות ככה במכה. על חתיכת, לא חתיכת ארץ ישראל, אלא כל אחד, יותר מחצי ארץ ישראל. פשוט היום ונורא. גם היום יש יורשים של ויצמן. ברוך השם שאנחנו לא יורשים של ויצמן, אנחנו יורשים של דוד המלך ושל שלמה המלך, כי הוא רודה בכל עבר הנהר. אבל אתם רואים שמן האווירה הזאת של האפשרות הזלזול הזה, בעבר הירדן במיוחד, ובכזאת קלות לוותר על שטחים כאלה נפלאים, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן הדבר הזה, איך תוך לילה אחד הדבר הזה עובר, כשכל העסק הזה הוא פטנט בריטי של ניסוי בלון, והבלון הזה לא התפוצץ. זה פשוט היום ונורא. עד היום, 70 שנה, אנחנו אוכלים את ממלכת ירדן. אז נכון שהיו לנו תקופות עליות וירידות בעניינים ביטחוניים מול ירדן, אבל צריך לזכור שזה ארץ ישראל. אין בזה ספק. אפילו כשמישהו אמר לי שהוא היה שם בסיור בירדן, אז המדריך עלה איתם על הר גבוה, אמר, אתם רואים, פה עמד מוסה, והוא אמר, תסתכל לכל הצדדים, לכל הצדדים זה של היהודים, הנה עכשיו, ברוך השם, זה של הערבים, שלנו, יש לנו מדינה שם, ומדידות, ונוסעים לשם, וכדומה, חוזרים. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. ובאמת, הקונגרס הציוני ה-13 בשנת תרפ"ג, הלוואי שהיום היו מאמצים את זה, אפילו המפלגות הימניות שלנו, את מה שכתוב פה. מתוך הכרה, 13 אני קורא, החלטת הקונגרס הציוני ה-13, מתוך הכרה שארץ ישראל המזרחית והמערבית הינן באמת בפועל חטיבה אחת מבחינה היסטורית, גיאוגרפית וכלכלית, נותן הקונגרס ביטוי לציפייתו שעתידו של עבר הירדן ייקבע בהתאם לדרישות הלגיטימיות של עם ישראל. היום מדברים על דרישות לגיטימיות של הערבים פה ולגיטימיות שם וכדומה. הקונגרס אז, שלא היה כולו דתיים, כמו שאתם יודעים מה זה הקונגרס הציוני, גם מפלגות שמאלניות היו שם וכדומה, כולם מבינים שכל השטח הזה ארץ ישראל. והנותן הקונגרס ביטוי לציפייתו, זאת אומרת, הוא קורא להנהגה של הסוכנות היהודית, שהעתידו של עבר הירדן ייקבע בהתאם לדרישות הלגיטימיות של עם ישראל לכל ארץ ישראל עד הפרט. בעזרת השם, בקרוב באמת.